אחר צהריים טובים. תודה רבה לידידי הרב קצין שליטה על הברכות והאיחולים. בעזרת השם שתהיינה לנו לכולנו תמיד סיבות לברך ולהתברך. הכותרת של הדברים שלי הייתה כותרת שהרב קצין מיד מצלצל אליי וחושב ושואל אותי, רגע, אולי לא היו מספיק אותיות, לא היה מספיק מקום בהודעה. מפני מה זכה משה? למה? הוא שואל אותי. אמרתי לו, זו בדיוק השאלה שרציתי לענות עליה. אז הוא אמר לי, טוב, מאזין אחד כבר יש לך. מסקרן אותי. אז אני, לפני שנענה על השאלה, מפני מה זכה משה למה, אני מבקש לפתוח בסדרה של שאלות, ולאחר כמה שאלות, ננסה גם להבין באמת למה זכה משה ומפני מה זכה משה. בואו נתחיל את ספר שמות. ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. והתורה מפרטת 12 שמות שמוכרים לנו כבר, ובפרשת ויגש שם היה לנו פירוט רחב יותר. ולאחר 12 השמות הללו, להרים. אתה יודע שהיה בקום המדינה, מצאתי פעם שהייתה אגודה איגוד הגבוהים. בראשו עמד הנשיא יצחק בן צבי. ראיתי את התקנון שלהם. הם מדברים על להגביה תחנות אוטובוס. הם מדברים על להוריד, סליחה, ענפים מיותרים בעצים. רציתי להציע להם כמה תוספות, כי בדיוק בבית, בדרך שאני הולך בשבת, אני חוצה ליד ביתו של חבר כנסת, אולי בדקות האלה זה כבר עשר, אורי אורבך, ואני, ומהבית שלו יש שם עצים, אמרתי לו, תשמע אורי, אתה חבר כנסת, יש לי הצעות בשבילך, הצעת חוק ראשונה, אני חושב שיהיו כמה שיצטרפו. הגובה עכשיו בסדר?
אבל הוא שר הגמלאים, אני לא יודע אם זה...
תשמע, המשחק בן צבי הוא כבר לא גמלאי, אנחנו מדברים פה על...
השיר על השם תגמל
עליו. תגמל עליו. טוב. אחרי כל ההקדמות הללו. אז פרשת שמות מתחילה עם שני שמות, 12 שמות של בני ישראל, ורש"י מיד מתעכב ואומר, רגע, אנחנו כבר מכירים את זה, פרשת ויגש התורה כבר הזכירה. ואז מסיימת התורה ויוסף היה במצרים. מביא רש"י מיד את דברי חז"ל. מה המשמעות ויוסף היה במצרים? הוא יוסף, אותו יוסף שרואה היה, נשים לב לביטוי, ומלך ועדיין בצדקו עומד. זאת אומרת שמצאנו על יוסף מעלה שהוא מלך והוא בצדקו, ועדיין נשאר לנו אותו יוסף שהכרנו אותו מקודם בצדקו עומד. אמת, חשוב מאוד גם. שאלה היא רק למה זה כתוב כאן. כמה שזה חשוב, אם זה להתחיל את כל הסוגיה, אם זה להתחיל ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, עכשיו זה הזמן לספר לי על יוסף שהוא היה רואה, מכל השלל הפעולות שלו, זה מה שחשוב שהוא היה רואה. ולא רק ההדגשה שהוא היה רואה, אלא גם שרואה היה ומלך ובצדקו. נקודה ראשונה שאנחנו מבקשים להבין, ואני שוב אומר, אפתח בסדרת שאלות, נקודה ראשונה, למה חשוב לתורה להדגיש מיד בתחילת ספר הגלות והגאולה את הנקודה הזאת של יוסף רואה מלך ובצדקו. בואו נמשיך. התורה מגיעה אל האישיות הגדולה של משה רבינו, מי שלפני חודש ציינו את יום פטירתו, היום לפני 4 שבועות ציינו את יום פטירתו של יוסף, של משה רבינו. התורה מתחילה 3 מעשים, 3 סיפורים. הרמב"ן מיד כבר מתחיל ושואל, כתוב לנו על לידתו, יש לנו פירוט של 3 מעשים בשנות הנערות שלו, ולאחר מכן חלל של עשרות שנים, אנחנו לא יודעים מי היה, מה היה. אז נכון, התורה זה הרי לא ספר היסטוריה, התורה ללמד אותנו בה, ואם התורה באה ללמדנו, זאת אומרת שרק שלושת הסיפורים הללו הם המשמעותיים, ובכל זאת אנחנו מנסים להבין בנקודה השנייה, מה זה דווקא מכל 80 שנותיו הראשונות של משה, שלושה סיפורים, שהוא יום אחד אנחנו שומעים שיוצא משה רבינו, יוצא מבית פרעה, רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויטמנהו בחול. סיפור שני למחרת, שני אנשים עברים ניצים, ואז הוא מנסה להפריד, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? והסיפור השלישי, הוא בורח משם, מגיע למדיין, רואה את הרועים עומדים לפגוע בבנותיו של יתרו, ויקום משה ויושיען, וישק את צונן, והנה הוא נושא לאישה את יתרו. והשאלה הראשונה, שוב שאנחנו מנסים עכשיו להבין, למה מתוך כל 80 שנותיו של משה, התורה שזה, כפי שאומר המהר"ל, תורה זה מורה, התורה כמורה שבאה ללמד את עם ישראל, מה היא באה ללמד אותנו בנקודה הזאת, שרק הסיפורים הללו מתוך כל 80 שנותיו הראשונות של משה. בואו נתקדם. למשה נולדים שני בנים. פרשת שמות כתוב על אחד, אולי גם על השני, כי הבן השני עם המילה בראשונים לא פשוט, האם הכוונה היא לבן הראשון או לבן השני. אבל שני בנים נולדים, לא אחד מופיע בוודאי פרשת שמות, השני פרשת יתרו. שם האחד אליעזר. למה? אלוקי אבי ועזרי, ויצילני מחרב פרעה. כמה טוב, ניצלתי, יצאתי מחרב פרעה. זה השם של הבן הראשון?
לא, גרשום.
גרשום! הבן הראשון נקרא אליעזר או גרשום? גרשום זאת אומרת, גר הייתי בארץ נוכריה. מה היה לפי סדר כרונולוגי? הוא קודם כל ניצל מחרב פרעה, או הוא קודם כל היה גר בארץ נוכריה? קודם כל ניצל מחרב פרעה, ולאחר מכן גר. אז איך היה צריך לקרוא לילדים שלו? לבן הראשון הוא היה צריך לקרוא אליעזר, אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. לבן השני, הנה אני עכשיו פה נמצא במדיין, גר הייתי בארץ נוכריה. כך היה ראוי לכתוב, כך היה ראוי לקרוא. שם האחד אליעזר, שם השני גרשום. אבל משה לא כך קורא, אלא לבן הראשון הוא קורא גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה, ואז הוא נזכר להודות בשמו של הבן השני, הוא נזכר להודות על המאורע שהיה אחר כך, שהיה לפני כן. ואז אנחנו מנסים להבין למה משה משבש את הסדר. למה הוא לא קורא לבן הראשון אליעזר ולשני גרשום, למה הוא הופך את הסדר. בואו נתקדם בשאלות. משה רבינו רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין. ומשה כרואה צאן, פתאום רואה שם שיש קצת רעש, יש משהו מוזר. מסתכל ורואה סנה בוער באש, והסנה איננו קל. מה עושה משה? ויאמר משה, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. כלומר, כי שר לראות, אנחנו שומעים פה הסבר, מדוע שר השם אל משה רבינו, מדוע הוא פנה אליו ודיבר, כי משה שר לראות. מה ההתפעלות הגדולה? מישהו מאיתנו היה הולך במדבר, רואה מראה מוזר של סנה בוער באש, מישהו מאיתנו לא היה מסובב את הראש לראות מה זה? סתם, אתה נמצא במדבר, כל היום עם הצאן, אתה רואה איזשהו מראה חריג, לא תסובב את הראש? לפי חז"ל יש עוד דעה שהוא בכלל לא הלך אפילו, כל מה שהוא עשה זה רק סובב את הראש, שירבב ראשו, דעה בחז"ל. אז כל מה שעשה משה רבינו, זה ראה משהו חריג, אז הסתובב לראות מה זה. אומר הקדוש ברוך הוא, או, בירא השם כי שר לראות, מתפעל הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה ראוי להיות מושיעם של ישראל, הנה עכשיו בוא ואתגלה אליך. איך אפשר להבין את זה? זה הדבר שבגללו משה רבינו זוכה לדרגה הגבוהה הזאת, להיות שלוחו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הסתכל. כל הכבוד. מה הפלא? מי לא היה מסובב את ראשו כשהוא רואה במדבר דבר שכזה? אני אמשיך עם סדרת השאלות. הקדוש ברוך הוא נגלה אל עם ישראל, אל משה רבינו, הוא נגלה דווקא בסנה. אומרים חז"ל מדוע? זה בא ללמד אותנו, ההדגשה הזאת מאוד מאוד חשובה, שהקדוש ברוך הוא סובל ביחד עם עם ישראל. הם סובלים במצרים, באותה השעה הקדוש ברוך הוא גם סובל. נמצא הקדוש ברוך הוא בסנה, שיח קוצני, עד כמה שניתן להגיד על בורא עולם את הביטוי סובל, אבל לתת לנו את ההרגשה, הנה הקדוש ברוך הוא איתנו. זה מאוד חשוב. אבל זה מה שצריך להראות דווקא למשה? תראה את זה לעם ישראל. הרי משה נמצא עכשיו בכלל גר במדיין, נמצא במדבר סיני, שם הוא רואה את הסנה בוער. אם רוצה הקדוש ברוך הוא לנחם ולעודד את בני ישראל, להגיד להם אני סובל יחד איתכם, צריך היה הקדוש ברוך הוא להיגלות אולי לאהרון, שהנביא יחזקאל מדבר ואומר שאהרון היה נביא השם במצרים, אז אולי שם במצרים, לאהרון היה נגלה הקדוש ברוך הוא בסנה, מראה לו אני בצער כמו שאתם בצער. מה ההדגשה שדווקא אל משה מתגלה הקדוש ברוך הוא בסנה? עוד פעם אחת אנחנו מוצאים את הביטוי של התגלות ברגע של צער. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, בסוף פרשת משפטים, אומרת התורה ויחזו את האלוקים, מה הם רואים שם? ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר. מה זאת אומרת לבנת הספיר? לבנה שמזכירה את קושי השיעבוד, שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לעם ישראל, אני איתכם, וברגע שאתם סבלתם במצרים, עבדתם שם עבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, אז אני רוצה להראות לכם שהלבנים הללו עומדים אל מול עיניי. לוקח הקדוש ברוך הוא את הלבנה, מושיב אותה אצלו בכיסא הכבוד, ומראה הקדוש ברוך הוא עם כיסא הכבוד שלו, ומראה לעם ישראל בשעת מתן תורה את המחזה הגדול, בורא עולם, ומה מעניין אותו? הלבנה והצער של עם ישראל. מאוד נוגע ללב. אבל מתי הוא מראה להם את זה? 7 שבועות אחרי שהם כבר יצאו ממצרים. הרי מתן תורה מתרחש בחודש סיוון, הם יצאו בניסן, עכשיו כשאנחנו כבר עומדים לצאת, כבר יצאנו, מקבלים תורה, עכשיו אתה מראה לנו שאז חשבת עלינו? שוב, צריך היה הקדוש ברוך הוא להראות את המראה הזה, בזמן שהם היו בצער, בזמן שהם היו במצרים. אבל הקדוש ברוך הוא את המראה הגדול מראה כשהם נמצאים במתן תורה 7 שבועות אחר כך. מה זה בא ללמדנו? אחזור לרגע לסנה. הזכרנו שהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה ומתפעל ממנו כי הוא שר לראות את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אתם זוכרים איפה עוד מופיעה המילה סנה בתורה? יש עוד מקום אחד שהסנה מופיע. פרשה שכולכם יודעים אותה בעל פה, אני בטוח, כי כולכם חוזרים עליה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם כי הפרשה הזאת היא מהחלשות ביותר מבחינת הלימוד שלנו. אנחנו באים להגיד שבת, פרשת ויקרא, דרשה, פרשת שבוע, ומדברים על פרשת צו למרות שזו שבת הגדול. בדרך כלל פרשת השבוע אנחנו תמיד מדברים. יש פרשה אחת שאני חושש שאפילו 2 מקרא ו1 תרגום אנחנו שוכחים לעשות בה. וזאת הברכה. יום גדול של שמחת תורה, אבל הפרשה הזו, למרות הדברים שכמו שבכל עוד בתורה יש אז גם שם יש הרי דברים כל כך רבים, כל כך הרבה לימודים, ואנחנו אפילו שניים נקרא באחד תרגום, הרבה שוכחים, עסוקים בריקוד, בשמחה, כבוד תורה כיהוד, אבל שוכחים גם אחר כך כשמגיעים הביתה, לפתוח את החומש, חומש, עם רעש, יונקלוס, פשוט ללמוד את הפרשה. מברך משה רבינו את יוסף הצדיק, הוא מברך את שבט יוסף, וליוסף אמר, מבורך את השם ארצו, ומסיימת שם התורה באותו פסוק ואומרת, הוא רצון שוכני סנה. המקום היחידי שמופיע הסנה פעם נוספת בתורה. מה כתוב שם? אומרים חז"ל, אמר משה, תבורך ארצו של יוסף בברכתו של מי שנגלה אליי בסנה, ברכת הקדוש ברוך הוא. תראו, הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בעוד הרבה פעמים. ויקרא אל משה קראנו רק אתמול. הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה רבינו כל כך הרבה פעמים, ומעניין שדווקא את יוסף רואה משה לנכון לברך שהקדוש ברוך הוא יברך אותו, ביטוי שלא מצאנו במדרשי חז"ל לגבי השבטים האחרים, ודווקא לגבי יוסף ההדגשה היא שהוא יתברך על ידי הקדוש ברוך הוא שנגלה אליי בסנה. מה זה כל כך משמעותי? למה אתה לא אומר, הקדוש ברוך הוא שנגלה אליי כשיצאנו ממצרים? הקדוש ברוך הוא שנגלה אליי על הים? למה אתה צריך להגיד בכלל את זה? למה זה משמעותי כדי לברך את יוסף? למה אתה צריך להדגיש שיהיה מבורך יוסף מהנקודה הזאת של רצונו של מי שנגלה אליי בסנה? ואם תגיד מרצונו של הקדוש ברוך הוא לא נדע, זו לא ברכה ראויה? יש כאן הדגשה מיוחדת על יוסף. ואם הזכרנו שהסנה זה מקום שהקדוש ברוך הוא נגלה אל יוסף, נגלה אל משה, דווקא בסנה, כדי להראות לו אמו אנוכי וצרה, אז אני רוצה לרגע ללכת אל יוסף ואל שני הבנים שלו. וליוסף אומרת התורה, יולד שני בנים, אומרת התורה בהדגשה, מתי?
בטרם תבוא.
בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לאסנת בת פוטיפר הכהן. אומרים חז"ל, ולומדים מכאן הלכה במסכת תענית, מכאן שאסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון. הנה יוסף, נולדו לו הבנים לפני הרעב, כי בזמן של צער, בזמן של רעב, בזמן של קושי, האדם לא צריך ליהנות כאשר לאחרים יש סבל. כך רוצה הגמרא בתענית ללמוד, לא אכנס כרגע אם זה נפסק להלכה או לא, מה עושים במצב מלחמה של שנים של זריקת אבנים, בקבוקי תבערה וכן הלאה. הרי ודאי לא יעלה על הדעת שעם ישראל יימנע ממצוות פרייה ורבייה כאשר ישנה מלחמה נמשכת כל כך. אבל המציאות היא, יוסף, נולדו לו שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. תגידו לי, ליוסף היה רעב? אף לא רגע אחד. ליוסף לא היה רעב. יוסף הצדיק, יש לו את כל המחסנים של פרעה, הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא זה שעוד נותן לאחרים, אז הוא לא נמצא בזמן רעב. במצרים בכלל אין רעב. אז למה יוסף צריך כל כך לחשוב ולהתייחס לשנים הללו כשנות רעב ולהימנע מפרו ורבו בגלל שיש רעב במקומות מסוימים בעולם? לא מצאנו הלכה כזאת. ובכל זאת מודגש על יוסף דינש כזה. אני ממשיך עם השאלות. עוד מקום מצאתי צער. כאשר, נענה לי בעזרת השם בסוף. כאשר עמלק מתקיף את עם ישראל. באים העמלקים ומבקש משה מיהושע בהתאם לציוויו של השם. בחר לנו אנשים. וצא יילחם בעמלק מחר, שזו עוד שאלה, למה מחר? אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. עולה משה רבינו למחרת אל ראש הגבעה, הוא יושב על סלע, אהרון וחור תומכים בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. איפה יושב משה? על סלע. מהמקום שיהושע בן נון ואנשיו נלחמים, ומשם הם נושאים עיניים לראות כפי שמתארת לנו המשנה בראש השנה, וכי ידיו של משה נוצחות מלחמה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם מנצחים. כלומר, מה הדבר שמסייע בעצם למשה? מה עוזר לעם ישראל? ראיית ידיו של משה, ויהי ידיו אמונה בתפילה, נושאים ידיים ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. כשהם נמצאים למטה, במשה בראש ההר, זה משנה להם אם משה יושב על סלע או יושב על כיסא מרופד או צבי? זה מה שמשנה? או מה שמשנה להם זו עובדה אחת, שמשה מזכיר להם לשעבד ליבם לאביהם שבשמיים. זו הרי הנקודה, זה מה שחשוב. ומשה אולי אם היה יושב בניחותא יותר, יכול היה אולי להצליח עוד רגע להחזיק יותר ידיים למעלה. מדגישה התורה שכל הזמן שידיו של משה למעלה, זה מה שמסייע לעם ישראל. אז למה צריך משה לשבת על סלע, על אבן? אומרים חז"ל, משה רבינו אומר, אתם בצער, גם אני בצער. מה זה נותן להם אבל? תחשוב גם על התועלת. אולי אם תשב על כיסא מרופד, תצליח בצורה כזאת להועיל יותר? אני רוצה לחתום את סדרת השאלות של משה. מדרש ילקוט שמעוני מפורסם, לפני שלושה שבועות, היום, שמחנו כולנו בשמחת הפורים. ובשמחה הגדולה הזאת, ישנו מדרש שמתאר מה סייע לנו במצב הקשה שנקלע אליו עם ישראל, כשישנה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד. מתאר המדרש של אליהו הנביא רץ, ומיד הולך לחברון, מבקש מאברהם, מיצחק, מיעקב, מהאימהות שרה, רבקה, לאה, הוא פונה לרחל, מבקש עזרה, תתפללו בבקשה בעד בניכם. אומרים לו האבות, מי ביקש מהם ללכת לסעודה של אותו רשע? הם הלכו וחטאו, מה אפשר לעשות? רק אחד מכל אלו שאליהו הנביא פונה, נותן יד לעזרה, משה. הוא בא אל משה, מתארים חז"ל שם במדרש, הוא מגיע אל משה, ואומר לו, משה, יש בעיה, נגזרה גזרה. משה שואל אותו, האם הגזרה נחתמה בחותם של טית? באיזה חותם בדיוק? לא ניכנס לסוגיה ההיא. אבל משה עומד בתפילה, במקביל לתפילתו של מרדכי היהודי ועם ישראל כאן בארץ, והם זוכים בכך לישועה הגדולה. דווקא משה, כולנו מכירים ומתפעלים תמיד, רחל מבכה על בניה, מכל האבות והאימהות, מי שבא לתת יד זה דווקא משה. מה נאמר כאן? מה רוצים חז"ל ללמדנו בנקודה הזאת? משה רבינו, אולי עוד רגע אני אזכיר עוד נקודה אחת נוספת לפני שאחזור גם לפרט הזה. במסכת מגילה ישנם שני דפים של תנאים ואמוראים ששואלים אותם תלמידיהם, במה הארכת ימים? איזו זכות, איזה מעשה, מה הייתה הפעולה הכל כך מיוחדת שבזכותה הארכת ימים? הם עונים, אחד הנשאלים שם הוא רבי זיירא. רבי זיירא אומר, אני הארכתי ימים, הוא מציין 2-3 נקודות ואחת מהן פשוט מפתיעה. לא ססתי בתקלת חבריי. אני רוצה לרגע לחשוב איתכם, מה זאת אומרת לא ססתי בתקלת חבריי? זאת אומרת שחבר שלו הלך ברחוב, החליק על בננה, נפל, ואת החליפה החדשה שלו לכלך כי הייתה שם שלולית, אז כואב לו, מלוכלך לו, לא נעים לו, ואתה לא צחקת. אם הייתי צוחק, אני חושב שהייתי אולי רשע. אתה לא רואה שהוא סובל מסכן? מה אומר רבי זעירא? אתם יודעים למה הארכתי ימים? כי לא ססתי, לא צחקתי על חבר שלי כשנפל וחטף מכה. על זה מתפעלים, על זה זוכים לאריכות ימים, לשכר מופלן? על זה, זה דבר מינימלי, לא? לא ססתי, לא צחקתי על חבר שלי. אבל רבי זעירא אומר את זה כאחד הדברים שבזכותם זכה להאריך ימים. איך אפשר להבין את זה? יש לי עוד שאלות, אבל השעון גם שואל אותי שאלה. אז אני רוצה לנסות להתחיל לענות. בספר שערי קדושה, בחלק ב' שער ד', ספר שכתב אותו אחד מגדולי הדורות, גדול תלמידיו של רבינו האר"י ז"ל, גדול התלמידים רב חיים ויטל, מי שכתב לנו בעצם את תורתו של האר"י, רב חיים ויטל, שואל שאלה אחת פשוטה. מפני מה זכה משה לכל המעלות האלה? משה רבינו, מי שבחייו קורא לו הקדוש ברוך הוא עבדי משה. למי הוא אומר את זה הקדוש ברוך הוא? לשני ענקי עולם. הרי הנביא קורא להם שלושת הרועים, שלושה רועים שהיו לעם ישראל. אהרון, מרים ומשה. ולאהרון, למרים ולאהרון, להם אומר הקדוש ברוך הוא, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? משה אף על פי שאינו עבדי, עבדי אף על פי שאינו משה. על אחת כמה וכמה, מדובר פה על אישיות נעלה. אתם נביאים, אומר להם הקדוש ברוך הוא. אהרון, קדוש השם, מרים הנביאה. אתם גדולים, אבל כמה שאתם גדולים, אתם לא מתקרבים אל משה. מי אנחנו בכלל שנתחיל לחלק ציונים בין גדולי עולם אלו, אבל כך מעיד הקדוש ברוך הוא. אם יהיה נביאכם, אם אני מדבר איתכם בחלום, אדבר בו. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. זה רמה אחרת. לא קם נביא בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. זה מושגים שאנחנו בכלל לא מתחילים להבין אותם. מה זה נקרא פנים אצל הקדוש ברוך הוא? אבל שואל רב חיים ויטל, איך זה קרה? הרמב״ם במורה נבוכים אומר על משה רבינו שהוא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר שילוד אישה יכול להגיע אליה. שואל רב חיים ויטל, איך? מפני מה זכה משה? במה הוא הצליח להגיע לדרגה הגבוהה שלו? כשאני ראיתי את השאלה הזאת, עצרתי לעצמי לרגע, כמו שאני הרבה פעמים בדרך לימודי, אני יוצר לרגע ומנסה לענות לעצמי על השאלה. תשובה ראשונה אמרתי לעצמי, משה למד תורה. עמל בתורה, בדרגה, הוא הצליח עוד יותר להעמיק, יותר מאברהם, יצחק ויעקב. חשבתי לעצמי, אולי משה רואה כל כך הרבה שנים את הצון, רואה מחזות אלוקים, מתפעל ואומר, מבשרי ומעולמי אחזה אלוקים. ניסיתי לחשוב לעצמי. תשמעו את התשובה של רב חיים ויטל. ולא זכה משה לכל מעלותיו, אלא זאת אומרת רק בגלל זה, שהיה אוהב ישראל ומיצר בצרתם. ועל זה אמרו ז"ל, וירא בסבלותם. לכן הוא זכה למחול המעלות שלו. הוא היה אוהב ישראל ומיצר בסבלותם. לא טוב, היה לו לא טוב כשהיה להם ככה. אני אגב מבין עכשיו, בואו אני אתחיל לרגע מהגמרא בתענית מרבי זעירא. רבי זעירא, לא לוססתי את שמחת חבריי, שלא צחקתי על חבר שלי שהחליק על בננה וכאב לו. לוססתי בתקלת חבריי, זאת אומרת, לא הצלחתי לשמוח כשלחבר שלי לא טוב. הלכתי לחתונה של הבן שלי, והשמחה שלי לא הייתה שלמה. לא הצלחתי לשמוח, כי ידעתי שלא רחוק מכאן יש מישהו שסובל. זו דרגה רוחנית. זו דרגה של נושא בעול עם חברו. המשנה בפרקי אבות מונה את זה כאחד מהברייתא בפרקי אבות. מונה את זה כאחד ב-48 קניינים שעל ידם זוכים לתורה. מה זאת אומרת נושא בעול עם חברו? אם זה ביחד, זאת אומרת, זה לא שאני רואה אותו שקשה לו, ואני אומר, איי, 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 באמת, אויש. לא, זה לא מספיק. נושא בעול עם חברו, זאת אומרת, אני לי לא טוב כשלא לא טוב. אני והוא, אני מרגיש אותו. לא, לא טוב לי. חז"ל אומרים על הפסוק בשיר השירים, יונתי תמתי, כך קורא לנו הקדוש ברוך הוא. אל תקרי תמתי, אלא תאומתי. מה רוצים חז"ל להגיד לנו כאן? תאומים, אין לי אף תאום, אבל אני יודע את זה כשיעלתי תאומים אחרים. תאום מרגיש את התאום שלו. מחקרים מדברים על מציאות כזאת, שכשלאחד, לתאום אחד כואב, השני מרגיש לו טוב. תאומים חשים עוד יותר מאחרים את המושג של לשני לא טוב. יש בספר תומר דבורה של רבי משה קודובר, הוא מגדולי המקובלים בצפת בזמן האריזל. הוא מסביר מה זאת אומרת ב-13 מידות רחמים, מכל כמוך עובר על פשע לשארית נחלתו. מה זה שארית נחלתו? שארית זה ביטוי בתורה שאר בשר, קרבה. ישנה קרבה משפחתית. הקדוש ברוך הוא מרגיש איתנו קרבת משפחה. אז מי כל כמוך, אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מרגיש איתנו, אני משפחה. אז כואב לי כשלכם כואב. אני שמח כשאתם שמחים. זה ביטוי של אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם דיברנו מקודם על להרגיש את הצער של השני, כאן הוא מרגיש גם את הטוב של השני. אני שמח איתו. טוב לי איתו. הייתי לפני שבועיים שלושה באירוע ברית מילה, אמצע היום, וראיתי שם כמה יהודים שדי התפלאתי, אני יודע שהם בדרך כלל מאוד עסוקים, קשה למצוא אותם, מגיעים לאירועים. בברית מילה הופתעתי. ואני שואל אחד מהם, אני אומר לו, דורון, יפה, שמע, אין היום עבודה? אומר לי, ודאי שיש. אבל אם היה מודיע לי החבר שלי על לוויה של קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה, לא הייתי בא? אז כשהוא מודיע לי על שמחה של דרגה ראשונה שאני לא אבוא, לא הייתה לי תשובה על זה. חוץ מלחבק אותו ולהגיד לו, לשארית נחלתו. זה בדיוק הנקודה. להרגיש איתו בשמחה ולהרגיש איתו עם צריך גם לצער. נושא בעול עם חברו. משה רבינו וירא השם כי שר לראות. אם אנחנו כנים והולכים באותה דרך שלימד אותנו רב חיים ויטל, שמשה רבינו זוכה לכל מעלותיו, כי הוא היה נושא בעול עם אחרים, כי הוא היה אוהב ישראל ומייצר בסבלותם, הביטוי של רב חיים ויטל. אז אני מבין למה התורה מספרת לי רק את שלושת הסיפורים הללו בתחילת חייו של משה. כי הם מלמדים אותנו איך זכה משה למעלותיו. ודאי, הוא ראה מצרי מכה עברי, הוא מרגיש אני מקבל מכה, אז אני צריך להדוף את המכה. הוא ראה שני אנשים עברים ניצים, הוא הרגיש אני חלק מהמריבה, צריך להפריד ביניהם. הוא ראה את בנות יתרו, תחשבו לרגע על הדוגמה הזו. אדם מגיע לארץ נוכריה, אתה לא מכיר שם אף אחד. האם מישהו מאיתנו היה עושה את זה? אני לא בטוח. אתה מגיע לשם, אני מנסה לרגע גם לחשוב על התמונה הזאת. מגיע לו שם איזה ירושלמר כזה, מגיע עם בגדים, לא מהחבר'ה של מדיין, אתה רוצה להיות חבר של הרועים, ואתה רואה שהרועים, אלה שאתה אמור לחיות איתם כאן, הרי אתה לא מגיע דווקא ליתרו, לא מעלה על דעתך שהוא יזמין אותך להיות חתנו. אתה רואה כמה חבר'ה מתנפלים על שבע בנות ומגרשים אותם. מה אתה מתערב? שב בצד. אתה יודע מי נגד מי, למה? הרי אתה רוצה לחיות איתם פה במקום הזה. אז שב בצד, או אולי אפילו תגיד להם, חבר'ה, יופי, כל הכבוד, ועכשיו תהיה יחד איתם. מה, אתה צריך לרכוש לך שונאים, רועי צאן, מיד בהתחלה? אבל משה רבינו לא יכול לראות מישהו סובל, לא יכול לראות שלמישהו לא טוב. אז הוא לא רק אוהב ישראל ומיצר בסבלותם כפי שאמר רב חיים ויטל. הוא לא יכול לראות אדם מסובב. אז ויקום משה ויושיען, וישקה צונן, נותן יד לעזור. זה משה רבינו. ויר השם כיסר לראות. למה הקדוש ברוך הוא מתפעל ממנו? לא כי הוא עכשיו שר לראות, פנה לראות את הסנה. כולנו היינו פונים לראות את הסנה. אבל משה שר לראות אז, הוא הסתובב לראות בצרתם של המצרי, של העברי שמוכה על ידי המצרי, בצרתם של שני אנשים עברים ניצים, בצרתן של בנות יתרו, הוא רואה צרה של מישהו, וירא השם כי שר לראות, רואה הקדוש ברוך הוא שהוא נותן יד, אז הוא מצטרף. מאיפה למד משה את הדבר הזה? אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, בסימן, ברמז קופס המחק בספר שמות, אמרם גדול הדור היה, ואמרם קרא לשני ילדיו, אלה שגדולים ממשה, הוא קרא להם בשמות על שם הצבם של עם ישראל. אהרון על שם הריון, כי את בנות ישראל יש כאלו שראיתן על האובניים עם בן הוא ועמיתן אותו, לא נותנים להם הריון תקין, ולאחר מכן כל הבן הילוד היורת השליחוהו. אומרים חז"ל, אהרון על שם הריון, שהופרע ההריון על ידי פרעה וקלגסיו. מרים על שם מרירות. אגב, השל"ה הקדוש אומר שלכן גם קרא לוי לילדיו בשמות שמזכירים את הצרה של השיעבוד. גרשום, גר הייתי בארץ נוכריה. לוי קורא לבן שלו השני כהת. עוד שבוע ביום אנחנו נאמר, אף אתה הקהה את שיניו. כהיון שיניים, מכות שסבלו עם ישראל. והשלישי מררי, זה כבר ברור, מרירות. כך אומר השל"ה הקדוש, לכן מודגש בפרשת וארא, כשכתוב שמה, את ואלה בני ראובן, חנוך ופעלו חצרון וכרמי, בני שמעון ימואל ימינו עד יחין לצורך רבי שאול בן הכנענית, ואלה שמות בני לוי. לא כתוב בני לוי כמו שכתוב בני ראובן בני שמעון. כתוב אלה שמות, ללמדך שהשם מהותי. זה שם שבא להזכיר צרה. יש פה צער, מישהו סובל פה. אז אמרם מלמד את משה, גם אם אתה לא יכול לעזור בצורה אקטיבית, לפחות תרגיש את השני. אז תקרא לילדים שלך בשמות שמזכירים את הצער. מאיפה למד את זה אמרם? יוסף. אתם זוכרים את ההופעה הראשונה שאנחנו מכירים את יוסף בעצם בתורה? ההתנהלות שלו לא כבן של אמא שלו. ליוסף הייתה נקודה מיוחדת. אלה תולדות יעקב יוסף. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. מה מביא רש"י שם את חז"ל? היה רואה יוסף שהאחים מבזים את בני השפחות והיה מקרבן. זה יוסף שאכפת לו, הוא רואה כאלה שלא טוב להם, אז הוא הולך אליהם. הוא הולך לקרב אותם. הוא רואה כאלה מסכנים, אז הוא יחד איתם. לא פלא שאחר כך מברך משה, מי שאכפת לו מצרתם של אחרים, לא פלא שהוא אומר ליוסף, אתה תהיה מבורך, אתה יודע בזכות ממי? רצונו של מי שנגלה אליי בסנה, בורא עולם שלימד אותי, שנגלים בסנה, בורא עולם שלימד אותי, והראה לי שהביטוי של להתגלות אליי, הוא דווקא במקום של צער. בוודאי, רצון שוכני סנה, רצונו של מי שנגלה אליי בסנה, אלוקים נגלה אליי במקום של צער. אני עצמי זכיתי לגילוי, כי היה אכפת לי מצרתם של אחרים. אתה יוסף, אכפת לך מצרתם של אחרים. אני מתפעל ממך, אומר לו משה. ולכן אתה תהיה מבורך מרצונו של מי שהתגלה אליי בסנה. כך נאמר שם, ביטוי הוא רצון שוכני סנה. לכן דווקא על יוסף זה מופיע. זה אותו יוסף שאכפת לו מצרתם של אחרים. זה אותו משה שאכפת לו מצרתם של אחרים. אז בשנות הרעב נזהר יוסף ומונע מעצמו את מצוות פרו ורבו. בשעה שבני ישראל בצרה אצל במלחמת עשיו, במלחמת עמלק, נעמד משה ומרגיש צער, לא טוב לי. שאלה. על אבן, על סלע, אני לא יושב סתם כך. זה משה, זה יוסף, זה כאלה שאיכפת להם מהצרה של אחרים. אני אסיים. אחת השאלות ששאלתי, שאלה גם מדוע במעמד הר סיני, זה היה המקום שבו לבנת הספיר מזכיר הקדוש ברוך הוא לעצמו את הצער של עם ישראל. הבנו גם משה אכפת לו מצרתם של ישראל, אז לכן נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה במקום צער. לכן משה קורא לבן שלו הראשון על שם גר הייתי בארץ נוכריה, לא אני במדיין, עם ישראל במצרים. זה הגר הייתי בארץ נוכריה. הגרות והצער זה דווקא במקום הזה. אבל יש עוד מקום, יש עוד נקודה. גם במעמד הר סיני. ושאלתי אתכם למה במעמד הר סיני צריך שם להזכיר את הצער, את הלבנה. שם מראה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את העובדה של אמו אנוכי בצרה? את השאלה הזו שמעתי לפני שנים משיחה, בשיחה זו הייתה, שאמר אותה אחד מגדולי בעלי המחשבה בדורנו, הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה. שמעתי ממנו שיחה, והוא דיבר, ואני אחר כך חיפשתי את המילים הללו, ומצאתי בספרו עלי שור, שהוא כותב מילים, ואני מבקש אותן להקריא בפניכן, זה ביטוי ממש, ביטוי של אותיות מחכימות. אומר בעלי שור, הוא כותב כך, ומעלת נושא בעול עם חברו היא השורש החזק לכל מצוות של בין אדם לחברו, וגם ההליכה בדבריו היא מידה שורשית. מה הכוונה? אתה רוצה לקיים תורה? אתה רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא? אז יש מידה יסודית שהקדוש ברוך הוא מתנהל לפיה, ובשלב של מתן תורה הוא שם את זה אל מול העיניים, שתראה כזה ראה וקדש. בדרך הזאת תתנהל, תתקדש. נושא בעול עם השני. בשעת מתן תורה אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אני אכפת לי מצרתם של אחרים. אתם רוצים לקבל תורה? אתם רוצים להתקרב אליי? רוצים ללכת בדרכיי? להיות כמוני? בבקשה, הנה לכם סמל. מחשבה על צרתם של אחרים. זו הדוגמה. זו הנקודה המרכזית שזכה משה לדרגתו הגבוהה, מפני שהיה אכפת לו. אוהב ישראל, מיצר בצרתם, זו הדרך לקרבה אל האלוקים. לכן הוא זכה להתקרב כל כך. הוא מוסיף הרב וולפה ומדגיש את הביטוי הזה של, והוא אומר, והלכה כבית הלל, על כן נאמר. למה הוא מתכוון? אנחנו הרי יודעים שיש לנו את בית שמאי ובית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל נקבעה הלכה כבית הלל, כי הם היו נוחים, ומקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת שגם החלק בין אדם למקום, אתה לא יכול להבין אותו ולהגיע לאמיתה של תורה, אם חסרה בך העמידה היסודית הזאת של בין אדם לחברו. אתה לא יכול במעמד הר סיני, אתה לא יכול להבין ולקלוט את התורה, אם אתה לא תראה מול העיניים את לבנת הספיר, כלומר את העובדה, אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, תהיה מושלם בין אדם לחברו, אז תצליח להיות מושלם בין אדם למקום. זה לא שניים נפרדים, זה שניים שהם אחד. אלה שני יסודות שאנחנו נדגיש אותם גם בשבוע הבא, כאשר נאמר כולנו בליל הסדר את ההגדה, ונשתה ארבע כוסות, שלוש הראשונות כנגד שלוש ראשונות גאולה ראשונות, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם הרביעית, ולקחתי אתכם לי לאן. אומרים לנו חז"ל, בין כוס ראשונה לשנייה אפשר להפסיק. בין שנייה לשלישית אפשר להפסיק. בין שלישית לרביעית לא יפסיק. למה? למה בין שלישית לרביעית אתה לא מפסיק? כי שלוש הראשונות מבטאות ביטויי גאולה. הוצאתי, הצלתי, גאלתי, שלוש הראשונות הולכות באותו קו. הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. אתם יודעים למה הוצאתי אתכם? למה הצלתי אתכם? למה גאלתי אתכם? בגלל ולקחתי אתכם לי לעם. אי אפשר להפריד בין השלישית לרביעית. אתה רוצה ולקחתי אתכם לי לעם? תסתכל על צרתם של אלה שצריך היה להוציא, להציל ולגאול. זה יאפשר לך קבלת תורה, כי הרי המטרה היא להוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. זכה משה למעלות שלו, ואנחנו צריכים לנסות ולהשתדל, כי כל אדם צריך לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ולא אבותיי בלבד, אלא אברהם, יצחק ויעקב. היום הצבנו לעצמנו רף נוסף, דמות נוספת אל מול העיניים, דמות הגדולה של רועי ישראל, של משה רבינו, מנהיגם של ישראל, שזכה למעלותיו, בדבר שנראה לנו לכאורה פשוט, אבל כנראה שהוא לא כל כך, אז אנחנו רק צריכים להתאמץ ולהיות כמותו. אוהב ישראל, לפעמים מצר בסבלותם, אבל בואו נתפלל גם שתהיה לנו אפשרות להיות שמח בשמחותיהם.